אומר רש"י, מה זה ואנוכי לא ידעתי? שאם ידעתי, לא ישנתי במקום קדוש כזה. זאת אומרת, יעקב אבינו, אחרי שהוא מתעורר, אומר, סגולת המקום. צריך להבין, יש, כמו שיש מדרגות מדרגות מבני האדם, מדרגות מדרגות בזמנים, מדרגות מדרגות בזמנים, כן, יש גם עניין של מדרגות מדרגות במקומות. הקדוש ברוך הוא סידר את כל העולם בצורה משודרגת, מדורגת, שהשפיץ, או יותר נכון המרכז, או יותר נכון, כלומר, הציר המרכזי של כל הבריאה כולה, של כל העולם כולו, זה מקום בית המקדש. אבן השתייה, אבן שהכל מושתת ממנו. למה המשל דומה? לציר של אופניים, של גלגל אופניים. הציר של גלגל אופניים הוא מקום קטן. אומרים שקודש הקודשים הוא לא מן המקום שם, לגבי מקום הארון. זה מקום תיאורטי, נאמר ככה. אבל הכל סובב עליו, והוא מסובב את הכל. אנחנו לא רגילים לזה, כי אנחנו רגילים לעולם פיזיקלי, עולם חומרי, לא רואים את הממד הפנימי, הרוחני, שהוא עומד ביסוד כל מה שקיים בבריאה. אבל זה סגולתו של בית המקדש. ירושלים, סגולת המקום הזה שהוא ישן בו, והוא גילה את זה אחרי שהוא התעורר, אומר, אם לא הייתי יודע שאני מרכז העולם, אז איך אפשר לישון במרכז העולם? זה לא המקום. אבל זה בעל כוחו ישן שם. אני אומר אותו דבר, גם מבחינתנו אנחנו נמצאים במרכז העולם, אבל בתרדמת, לא קולטים את המשמעות שאנחנו נמצאים במרכז העולם. אבל לעתיד לבוא, כשאנחנו נמצא מהתרדמת הזאת, ההיסטורית, זה לא סתם, נגלה, וואי וואי, איפה היינו? גרנו במרכז העולם, ישנו במרכז העולם, גם מכון מאיר זה מרכז העולם. אתה ישן במקום של תורה למרכז, זה משפיע על כל העולם. איך נרדם? איך יכלתי לישון כאן במקום הזה? הייתי צריך להיות ער, לנצל כל רגע, להשפיע על כל העולם. זה מה שאומר כאן באופן פשוט. אילו ידעתי את סגולת המקום, את איכות המקום, שזה המקום המרכזי, איך יכולתי להירדם? עכשיו הקצתי וקלטתי את זה. ככה גם אנחנו בעזרת השם. כרגע אנחנו, ברוך השם, בארץ ישראל, בירושלים, אבל לא כולם קולטים ומבינים את המשמעות, את ההשפעה, את המרכזיות של המקום הזה שנקרא ארץ ישראל, בירושלים, ובית המקדש, הר הבית וכל הדברים האלה. לכן, סליחה שאני עובר קצת לאקטואליה, אתה רואה באיזה קלות מבטרים, אומרים, טוב, בסדר, נחלק את ירושלים, חס ושלום. אז היה פעם ביקוח על הגבי הר הבית. המוסלמים רצו את כולו. אז אותו צורר שנמת כבר, רצה את כולו. אז אחד, לא רוצה להזכיר שמו כרגע, אמר, לא, זה אנחנו לא יכולים, בשום אופן לא. זה מקום נקודה של הר הבית. אז באו, אבל יש לו פשרה. הפשרה היא שאנחנו ניקח 30 סנטימטר מתחת לרצפה, יש שלנו, ואתם תיקחו את הרצפה. חלוקה גם. כל זה מראה על חוסר הבנה, מה המשמעות של המקום הזה, מה המרכזיות של המקום הזה. וכל כולנו, כל עם ישראל נתפלל אלפי שנים עם הפנים לאן? לקודש הקודשים, לבית המקדש. ולא רק זה, גם כשהאדם שהוא נפטר, כל בתי הקברות היהודיים בעולם, הם בנויים ככה שהרגליים של האמיתים הם לכיוון ירושלים. שאלו אותי למה. בתחיית המתים לא יצטרכו להסתובב, הם יקומו ככה, הופ, יתחילו לצעוד לכיוון ירושלים. אבל זה לא רק הפנים, הפנים זה הצד העליון, הרגליים זה הצד התחתון. אנחנו כל כולנו לכיוון ירושלים. לא בגלל שהמקום הזה הוא נחמד סתם יפה, הוא גם יפה, נכון? אלא זה המקום שהוא המקום המרכזי שמשפיע על כל העולם. זה שער השמיים, כאן התפילות נשמעות כאן. זה מה שהוא אומר, לא ידעתי שאני מקום כזה. הוא התעורר, לא ידע שהוא מקום כזה. אבל אחרי החלום, נודע לאדם. אחרי שנפטר לו החלום, הוא ידע איפה הוא חי. בעזרת השם, גם אנחנו נתעורר ונבין שאנחנו חיים במרכז העולם, לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל כל האנושות כולה, ההתעוררות הזאת. כן, אנחנו במשנה A, במגילה פרק א' משנה A, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש מלבד. מה הכוונה? אומנם זה נושא אחר, זה לא פורים, אבל מכיוון שהמשנה הקודמת אמרה אין בין אדר ראשון לאדר שני וכולי, אז כאן יש כאן שרשרת של משניות שעוסקות בדבר דומה בגישה, להבדיל בין דבר לדבר. אותו דבר גם כאן, להבדלה בין שבת ליום טוב. אין בין יום טוב ושבת לעניין איסור מלאכות, אלא אוכל נפש בלבד, שביום טוב מותר לעשות מלאכה שהיא לצורך אוכל נפש, שנאמר אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, מה שאין כן בשבת. משנה זו שנויה מסכת ביצה, ומבואר בגמרא שהמשנה הזאת לדעת בית שמאי רק, אבל ההלכה היא כבית הלל, שהם סוברים שמתוך שאותרה ביום טוב הוצאה והעברה לצורך אוכל נפש, אז גם אותרה הוצאה מרשות לרשות והעברה גם למטרות אחרות, גם שלא לצורך, כגון שיש בצורך מצווה או צורך איזה הנאה לאדם. תשימו לב, יש כאלה, היום כבר כמעט לא, כי אין מעשנים בכלל, אבל יש כאלה שביום טוב מעשנים, הם למדו את המשנה הזאת טוב טוב. כי מותר להבהיר לצורך הנאה, הוא אומר. אבל זה שיטת בית הלל, כמובן, זה הלל. אבל המשנה לא אומרת את זה, המשנה אומרת, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה זדונו בקרב. גם כאן, לגבי מלאכה. אדם שעשה מלאכה בשבת, ויתרו בו, כן, במזיד, אלא זה זדונו בידי אדם, הוא עושה מלאכה בשבת במזיד, עונשו בידי אדם, חייב סקילה לידי בדין, וזה זדונו בקרב, ועושה מלאכה ביום הכיפורים במזיד חייב קרת, למרות שיום הכיפורים נקרא שבת שבתון, היינו שונשו בידי שמיים. אם כן, על זה ההבדל בין שבת ליום הכיפורים לגבי עשיית מלאכה. ברשותכם, אנחנו נעבור לאורות התחייה. תשאלו אותי למה אורות התחייה.
למה
אורות
התחייה?
למה לא? כשמון כן, אורות התחייה. צריך לקום לתחייה, אנחנו דור. בכל זאת, באורות התחייה הרב מתאר לנו את כל תהליך התחייה, שאנחנו בעצם היום נמצאים בעיצומו של תהליך התחייה. זה נקרא אורות התחייה. אנחנו צריכים להבין את תהליך התחייה. איך נבין אם לא נלמד מחכמים? בוא נראה. אורות התחייה. כתוב בנביא יחזקאל, התחיינה עצמות היבשות. אנחנו קמים לתחייה. תהליך התחייה הוא לא פשוט, הוא מורכב, אבל צריך ללמוד אותו, את כל התהליך מראשיתו ועד אחריתו. נתחיל, אנחנו לא, זה סעיפים מאוד ארוכים, נלמד אותם בהדרגה. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוקות היא הכרת היחס האלוקי לעולם הכללי ואל כל פרט מפרטי ופרט מפרטיו החומריים והרוחניים. איזה יחס? יחס הנשמה, הצד הרוחני המחיה והממלא אור קיום והפרחה אל הגוף ולדבר הנדרש לחיים לאוריו להפרחה. אני רוצה להסביר. המושג אלוקות אצל אנשים הוא משתנה מאדם לאדם, מדת לדת, מתרבות לתרבות. יש שמציירים להם את האלוקים כגורם מעניש. מה זה האלוקים? שלהם, אם חס ושלום חטאת או פשעת, הוא ייתן לך נבוט על הראש. תקבל עונש כזה או אחר. יש כל מיני דימויים, אנשים, כל אחד, בכל תרבויות שונות. כמה שאדם יותר פרימיטיבי, מבחינתו האלוקים יותר מידת הדין. הוא מופיע בעולמנו במידת הדין. מה הרב אומר לנו, רבותיי, זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא צריך להבין את יחס הנשמה שלו, שהוא מחיה את הכל ומטיב את הכל. טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. כי הדימוי הזה של האלוקים, שהוא מחיה את העולם ונותן נשמה לכל דבר בעולם, נותן חיות וטוב, זה הדימוי היהודי. זה הדימוי שצריך להיות. לא שאין מידת הדין, אבל לא לחשוב שכל העניין האלוקי מצטייר בדמיוננו בצורה של עונש. אדם שמצייר את אלוקים כמעניש כל הזמן, הוא בעצמו מעניש את הילדים שלו, את עצמו, את האחרים. הוא אומר, אני אלך בדרכי האלוקים. אם האלוקים מעניש כל הזמן, אז מה הוא עושה? הוא גם מעניש. אבל אדם שמבין שאלוקים אוהב, אוהב את עמו ישראל, הבחר בעמו ישראל באהבה, ואוהב את העולם, אוהב את הבריות וכל זה, אז הוא גם הולך בדרך האלוקים, אבל בדרך האלוקים כפי שבאמת צריך ללכת בדרך האלוקים. אומר כאן הרב, היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, שאדם מבין את היחס של אלוקים אל הבריות, הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה. אדם שמבין שהאלוקים אוהב, אז זה ממלא אותו גם באהבה. לא שאין יראה, אבל אהבה היא הדומיננטית כאן. הוא נעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזדעזות. אז אם ניקח את זה כסולם, אז כמה שמדרגה יותר נמוכה, אז באמת הדין יותר חזק. זה לעומת זה עשה אלוקים. הקונטרסטיות יותר, אם זה נמוך מאוד, אז הכל זה דין. אומר רבי עקיבא, העולם נידון, נכון, נידון, אבל בטוב. כל העולם כולו נידון במה? בטוב. מגמת הטוב היא עומדת גם ביסוד הדין. זה צריך להבין. זה מה שרבי עקיבא שאלנו אומר, כל דוד רחמנה, לטב אבין. כן, כל מה שעושה אלוקים עושה לטובה, גם כשזה מידת הדין. אז במילא היחס של המאמין באלוקים הזה, כמו שמצטייר שהאלוקים הטוב, אז במילא היחס הזה מתמלא בלב אותו אדם. ההכרה התרבותית של ההשכלה יותר מתוקנת הולכת היא לשכלל יפה יפה הכרה מתוקה זאת ולא מרירה זאת. איפה מתוק זה מרירות, כן? אז תלוי באמת כל אחד לפי מדרגת אמונתו, ככה גם התנהגותו. אם האדם קולט את העניין האלוקי באופן כמו שאנחנו רואים כאן, במילא גם הוא הולך בדרכה. זה רק המבוא להמשך.